קבוע בספר הקדוש, אורות הקודש חלק א', עמוד רשמם, בפרק ס"ז שבהגיון הקודש, מהלך הדמיון והשכל. אנחנו עסוקים כל הזמן במערכת היחסים בין השכל לבין הדמיון. השכל הוא פחות או יותר קבוע בעמדתו, הוא מברר את האמת. הדמיון לעומת זה, יש דמיון עליון ונעלה, יש דמיון תחתון ומבלבל את המוח. אבל השכל והדמיון הם שני כוחות בנפש האדם המקדמים אותו. לפעמים, השאלה היא מה קודם למה? הרב אומר כאן שלפעמים בא הדמיון, בא תחילה לצייר את ציורה בכל תוכנית הבניין האצילי ברוב הדר, והשכל בא אחר כך ומראה את האמת הגדולה אשר בדמיון המתארת גנזכיו. כלומר, יש פעולה דמיונית שמצויה למשל אצל הילדים. הילדים עוסקים בדמיון. מרוב דמיון הם פוגשים כל מיני ציורים, למשל באגדות ילדים, וכן מצאנו גם בתיאורים של מדע פופולרי שההנגשה של התכנים הפנימיים היא נעשית דווקא בצורה של דמיון. רק אחר כך מגיע השכל ומבאר את הדברים. זה מהלך אחד. ולפעמים המהלך להפך. השכל בא, חוקר ודורש ומעמיד משפטים, הליכות, מסקנות מעשיות ולימודיות, אורחות חיים ודרכי יושר. ובא הדמיון אחר כך. להלביש כל האמת ופרטי הרבים בלבוש נאה, משובץ כל יופי וכן. זאת אומרת שלפעמים מתחילים מהשכל ואחר כך מחפשים דרכים חינוכיות, פדגוגיות, הסברתיות, שונות, כדי להלביש את השכל בלבוש של דמיון. כמו שמצאנו למשל לגבי תורת משה ותורת אהרון, שמשה מייצג את התורה השכלית, אהרון, בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ותפארת, שזה האופי הדמיוני המלביש את השכל. ולפי זה כאן תורת משה קודמת לתורת אהרון. השכל קודם לדמיון. אבל מצאנו גם שהוא אהרון ומשה, הוא משה ואהרון, אומר הכתוב. אז בעצם בא הדמיון אחר כך, והוא מכוון אל האמת. איך הדמיון מכוון אל האמת? כל זמן שתכונתו של הדמיון מתעלה בשאיפתה להתאחד עם המושג השכלי. כלומר, אתה משתמש בדמיון לא בשביל סתם לדמיין, אלא כי אתה מעוניין בבירור האמת. אין להתאחד עם המושג השכלי בלא שום חציצה מפסקת. כן, בבקשה. גנזכיו? גנזכיו זה מה שמונח בגנזך. גנזך זה דבר ששומרים בו כל מיני ידיעות, אבל ללא שימוש בינתיים. כן? כלומר, זה בגנזך. גנזך דומה למילה גנזים. כן? הגנזך זה מקום שבו עכשיו יש הגנזך שלה, או ארכיון, תרצה, כל זה. כן, שומרים שם כל מיני מסמכים, החוקרים באים אחר כך, משתמשים במה שיש שם. כשכל זמן שזה במדפים, זה לא שווה כלום. בסדר? בכבוד. כפי. עכשיו, שמתם לב שפה הגופן משתנה, הדבר הזה אומר שזה לקוח ממקום אחר בכתב היד, ולא נמצא ברצף עם הפסקה הקודמת. לכן יש פה שינוי בגופן. כפי. מה שזה נקרא גוטמן. אם הדמיון בא אחרי השכל, אז הוא מחבר את החלקים. לא, כל זה עבודת השכל. אבל יש צורה אסתטית. יכול להיות שהסדר שייך במידה מסוימת, כן, אבל אפשר גם את זה להגיד, אבל אני חושב שלא. מדובר פה על הברק החיצוני, ההדר, מה שנקרא.
ביחס לכל ידיעה, מתלבש עליה דמיון, או שזה הדמיון בא כחבד כולל
לכל ידיעה? יש דמיון כזה, יש סוגים שונים של דמיון. כפי, כן?
מה הערך של ההדר?
של ההדר. הוד והדר לבשת. ההדר, הלא הוא האסתטיקה היותר חיצונית, הוא סממן לכך שהגענו להשלמה. כן? למשל, אמת ויציב. מה זה יציב? מה פירוש המילה יציב? יציב זה מילה ארמית שפירושה אמת. כן? יציבה בארמית זה אמת. כלומר, אמת ויציב פירושו אמת ואמת. נכון? ונכון. מה זה נכון? גם אמת. זה כל כך אמת שזה גם יציב וזה גם נכון. וקיים וישר, כל אלה צורות שונות של אמת, ונאמן ואהוב וחביב, נכון. כי אם זה אמת, זה חייב להיות גם אהוב, זה חייב להיות חביב, זה חייב להיות נחמד, זה חייב להיות טוב, זה חייב להיות יפה. זה הסיום. הגעת אל היפה, זה סימן שהגעת אל האמת בכל שלמותה. זה מדרגות, ברור שזה מדרגות, אבל אני אומר, אבל אם זה אמת, אבל היא לא יפה, סימן שהיא עדיין לא האמת. היא קרובה לאמת. כן, יש ביטוי אצל היוונים, קראו לזה קלוס קגטון. זה ביטוי של אפלטון. יפה אם כן אמת. אז טוב, אצלם זה הגיע לעיוות, כי הם חשבו שכל מה שיפה הוא אמת, אנחנו אומרים שכל מה שאמת הוא יפה. זה הבדל, זה הרב סולובייצ'יק אמר פעם. כן, שכל מה שאמת הוא גם יפה, אבל צריך להיות אמת. ואם זה הגיע עד ההדר, זה סימן שסיימנו את כל התהליך של בירור האמת. מובן? גם עובדת השם, כל דבר. גם דעת השם, כל דבר. אם זה נכון, זה חייב להיות מהודר. לכן, בסיום כל החגים, ולקחתם לכם פרי עץ הדר. כן? בשאר החגים לא נאמר. מצה לא צריכה להיות יפה. מצה צריכה להיות אכילה. כן? שופר צריך להיות תוקע. האתרוג צריך להיות יפה. כן? כלומר, זה, אם לא זה, לא זה. כפי הטהרה הגופנית, במזג ומידות, שקיטת התאווה וזיכוך החומר, ולפי ההוראה השכלית הבאה מרוב תורה ודעת, מהרבה שימוש של חכמים ומהרבה דעת העולם והחיים, כן יגדל כוח הציור והדמיון בפעולתו, וכן תהיינה פעולותיו רצויות, שקולות וקרובות לערכים מתאימים, עד שיהיה קרוב אל השכל בבהירותו ויהיה עולה עליו בעומק ההרגשה ובחידור החיים שלו. יש בעולם אסתטיקה, אבל אסתטיקה היא גם קשורה הרבה פעמים לנטיות שפלות של האדם, חסרות הצניעות, חסרות הבושה, וגם מעוררים כל מיני צדדים אפלים, אלימים ואחרים בנפש האדם. כך שאפשר להבין את הרתיעה הטבעית שיש ליהודים מהאסתטיקה. יש לי על זה מאמר, נקרא אמת ויופי בספרי קדושה וטבע. מומלץ, זה לא קידום מחירות, זה רק הפניה. אתם יכולים לקחת את זה ממישהו שיש לו כבר הספר, אינני דורש דווקא שיקנו. אז שם יש מאמר אמת ויופי. שם אני דן בזה באמת, שאנחנו רואים שאצל היהודים הנושא האסתטי הוא קצת ברתיעה. לא כך אוהבים את זה. מצד שני, יש דברים עצומים על היופי בחז"ל. אז שאלה על מה מדובר. מדובר או בזמן שיש קדושה וטהרה, או כשאין קדושה וטהרה. ככל שיש יותר קדושה ויותר טהרה, כך יש יותר יופי. פחות קדושה וטהרה, תתרחק. תתרחק מהאסתטיקה של העולם, היא יכולה להרחיק אותך מעל הקודש. מובן? יש בתלמוד שאלה, מדוע יש רבי יהושע בן חנניה, שחכם גדול, היה מכוער מאוד, שאמרה הבת של הקיסר, היא חוכמה מפוארה בכלי מכוער. אז אמר לה רבי יהושע, איפה אבא שלך, הקיסר, מאחסן את היין? בחביות של חרס. חרס? תעבירי את זה לחביות של זהב, לא ראוי ליין של הקיסר שיהיה בחרס. גבירה לחביות של זהב, התקלקל. אמר לה, אם אתה רואה, את רואה, ככל שיש יותר חוכמה, כך צריך כלי יותר מכוער לשמור עליה. שואל התלמוד, והרי מצאנו חכמים יפים. ואת הגמרא, אם הם היו מכוערים, היו חכמים יותר. זה, פעם שאלו את רב אברום שפירא על הגמרא הזאת, אמר, זה אדם מכוער שאמר את זה. כן. עכשיו, לעומת זה, מצאנו את שבח היופי של רבי יוחנן, שעד כדי כך שרבי אלעזר בכה, כשהוא נזכר שיבוא יום שיקברו את רבי יוחנן, והיופי שלו יבלה באפר, היי שופרה דבלה באפרה. עד כדי כך זה גרם לו לבכות, שגם רבי יוחנן בכה יחד עמו. זאת אומרת ש... אז מה העניין? אז המהרש"א, בפירושו לסוגיה שם מסביר שהם בכו על החורבן. כי היופי של רבי יוחנן, לפי הנאמר במסכת בבא מציעא, היה שארית היופי של ירושלים, תפארתה של ירושלים. כלומר, ירושלים הייתה מגדלת אנשים יפים במיוחד, כי שהייתה שכינה שורה, אז הם היו יפים. רבי יוחנן היה הנציג האחרון של הטיפוס האסתטי הזה. לכן מותו של רבי יוחנן, יעלם היופי הזה, זה התעמקות הגלות. ולכן בחו. זאת אומרת שזה משתנה לפי התקופות. כשיש יותר טהרה, יש יותר יופי. כן, מה אתה אומר? מה זה חידור? איפה אתה רואה? חידוד או חידור? נחזור על הפסקה. נחזור על הפסקה. קראתי את זה. כן, קראתי את הפסקה. אבל אנחנו נקרא אותה שוב. ואז גם יזדמן לנו להסביר את המילים. בסדר? אז זה מה שאומר כאן הרב, כפי הטהרה הגופנית במזג ובמידות, ומידות. זאת אומרת, כמו שאדם הוא יותר טהור בגופו, וזה כולל גם במזג ומידות, באופי הפנימי של האדם, שיש לו טהרה, שקיטת התאווה, וזיכוך החומר, זה מצד סור מרע. ויש בחינת ועשה טוב. ולפי ההוראה השכלית הבאה מרוב, כלומר מריבוי, תורה ודעת, מהרבה שימוש של חכמים, ומהרבה דעת העולם והחיים. כן? כלומר שהאדם גם איננו במצב של התגוננות מפני הדעת של העולם, אלא אדרבה, הוא כולל בתוכו את ההשכלה הכללית, כל המרחב של החיים. כן יגדל כוח הציור והדמיון בפעולתו. כלומר, אדרבה, יש ברק דמיוני שחל באדם והוא רצוי. אפשר לראות את זה, למשל, בסגנון של הרב קוק עצמו. הרב קוק אדם קדוש, ותראו איך הוא כותב. הוא לא עבר שיעורים בספרות, אבל זה בא מפני קדושתו וטהרתו. יש מאמר של הרב עדין שטיינזלץ שליטה, על סגנונו של הרב קוק, הסגנון השירי של הרב קוק. עכשיו, מה הוא מסביר? מאיפה זה בא? כן? לא זוכר מה הוא אומר, אבל אני יודע שהוא מדבר על זה. טוב. כן יגדל כוח הציור והדמיון בפעולתו, וכן תהיינה פעולותיו רצויות, שקולות וקרובות לערכים מתאימים. כלומר, כאן פעולות הדמיון. כן.
זה קשור
לכל
היפה של רב?
כן, הנה. כן, אתה מתכוון, אני אסביר למה איתן מתכוון. יש בתשובות הגאונים, שערי צדק, יש מסורת שלרב היו 10 מילי דחסידותה. עשרה דברים של חסידות שרב היה נוהג בהם. וגם כתוב שהיו לו 10 תלמידים, וכל אחד מהם אימץ רק אחד מכל 10. והדבר הראשון שכתוב שם, שהוא היה הולך תמיד עם כיסוי ראש. סימן שכל 9 התלמידים האחרים הלכו בלי כיפה. כן? המוראים. כן? אבל רב, היה לו מידת חסידות, שהוא היה הולך עם כיפה. ועוד כמה דברים, והדבר העשירי ברשימה, שהיה קולו ערב. היה לו קול יפה. אז זה קשור לחסידות. זה מתנת שמיים, יש לו צופן גנטי, שעושה שיש לו קול יפה. אבל זה כנראה קשור, הקול הערב שלו הוא ביטוי לחסידותו. כלומר, חסידותו נתנה לו קול ערב. אני זוכר, זכיתי לשמוע את קריאת התורה של הרב מאיר יהודה גץ, זכר צדיק לברכה. היה מאוד מעניין לשמוע את הקול שלו כשהוא היה קורא בתורה. היה לו קול, זה נראה כאילו שזה לא מהעולם הזה. וכולם באו לשמוע, כמה שזה היה נעים לשמוע את כל הקריאה שלו. זה לא היה אסתטיקה במובן הרגיל. זה כל ערב שבא ממעמקי הנפש. כן. אז מה שאומר גם, וכן תהיינה פעולותיו של אותו דמיון. רצויות, שקולות וקרובות לערכים מתאימים, עד שיהיה קרוב אל השכל בבהירותו. כלומר, אי אפשר אולי לברר אפילו ידיעות שכליות מכוח הדמיון הזה. כן? זה גורם שהדמיון לא מאיים. הרי בדמיון יש הרבה יצר הרע יכול לבוא לגבי הדמיון, טשטוש השכל יכול לבוא דרך הדמיון, נכון? אבל ככל שאדם יותר טהור וקדוש, אז הוא פחות מתיירא. כיוון שפחות מתיירא, אז הוא פותח את שערי הדמיון. כן? כמו שמצאנו אצל המקובלים או אצל הנביאים, שהתעסקו הרבה בדמיון. איך כותב הרמב״ם? הנביאים או בני הנביאים, אלה המבקש להתנבא, לפניהם תוף ונבל וכינור, ויושבים ומתבודדים ושמחים, עד שתחול עליהם הנבואה. זה כזה, אתה שואל, איפה הנביאים פה? נו, אתה לא שומע את הטופים? אווירה מיוחדת. עד שיהיה קרוב אל השכל בבהירותו, ויהיה עולה עליו בעומק ההרגשה ובחידור החיים שלו. זאת אומרת, שהשכל, הדמיון, סליחה, יהיה עולה על השכל, הדמיון עולה על השכל בעומק ההרגשה, כי השכל הרי חודר רק לתוך מרחב מסוים של ההכרה, אבל לא לכל עצמותיו של אדם, כל עצמותיי תאמרנה, זה פעולה שחודרת בכל, וזה חידור החיים, זאת אומרת שבחדירות של החיים, איך שהחיים חודרים בקרבו של האדם על ידי הדמיון. אז כאן הרב מכן מסביר, לעומת הפסקה הראשונה, דיבור המתחיל לפעמים, שזה בעצם מראה שהשכל והדמיון הם שקולים זה כזה. וזה אפילו במידה מסוימת, הדמיון בנכות מסוימת. לעומת הפסקה השנייה, שהיא מדברת על אנשים שככל שהם מתקדשים יותר, אצלם דמיונם הולך ומתעלה יותר. פגישת הדמיון... מה? יש לך שאלה? דיברנו על זה בפסקאות הקודמות. טוב. כן. האם השכל צריך טהרה גופנית מידתית וכו'? פחות. הרי זה מה שאומרים, שבטלה תבילת עזרה. נכון? תבילת עזרה אומרת, אסור ללמוד תורה או להתפלל כשאדם תמה. כן? זה הייתה תקנת עזרה. אומרת הגמרא, היא בטלה. למה היא בטלה? הלא כה דברי כאש נאום השם. כלומר, דברי תורה משולים לאש. מה האש אינה מקבלת טומאה? אף דברי תורה אינה מקבלים טומאה. זאת אומרת שהשכל, דברי תורה, זה דבר שמבררים באופן שכלי. אפשר לעסוק בזה גם במצב של טומאה גופנית. יש, למרות שהטומאה הגופנית מבלבלת את הדמיון של האדם, אינה מבלבלת את השכל כל כך. כן? כן? איך בא לידי ביטוי מה? הדמיון, למשל חלומות, זה דמיון. או אסתטיקה, זה דמיון. יש דבר שלומדים הרבה פעמים, למשל עיצוב פנים. כן? המעצבי פנים, הם יודעים להגיד לך איך לארגן חדר, באופן שהוא ייצור הרגשות מסוימות, הכרות מסוימות. למשל, זה לא קשור אמנם, זה קשור לחדרים, שאפשר לחבות את המזגן. אבל למשל, יש שה... אופן שבו אתה בונה חדר, איך אתה מרצף אותו, איך אתה מרהט אותו, המרחב שלו, זה בא למסור איזה שהם שדרים ומסרים.
בגלל זה התנגדו לצורת הלימוד של רמח"ל
ובשורה שלו? בין היתר, כן, בוודאי. לא היו במדרגה שלו. שלום לרב. וצהריים טובים. מה שהרב קוק אומר, דמיונות. למה היא כוונתו? והרי הרבה אנשים מדומיינים, כוונתם כן מדומיינים, בהבלים. אז איך אפשר להעמיד הדמיון האנושי הפשוט למצב שאפשר לבנות בו ערך איתן ויציב ככוונת הרב קוק? אז בזה עסקנו הרבה מאז עמוד רש כף ג' ועד עכשיו. כן? כל הזמן עסקנו בזה. כן? מקור הדמיון והשכל... צפיית הדמיון והשכל, תעופת השכל והדמיון, הדמיון והאמת, צורת הדמיון והשכל, הדמיון והשכל, התאחדות הדמיון והשכל, הבסיס הדמיוני והשכלי. אז דיברנו הרבה על כל הדברים האלה. אבל, אף על פי שדיברנו הרבה, כאן הרב נותן לנו הנחיה ברורה. רוב הדמיונות של בני אדם זה שטויות. הרב אמר את זה גם, שרוב בני אדם הם בנויים על שטויות. אינם שואפים לאמת, הם עסוקים בעניינים דמיוניים. אבל הצדיקים, תפקידם להעלות את הדמיון, כמו שנאמר, וביד הנביאים אדמה. זאת זאת אומרת שהדמיון בצידו הטהור, העליון, הוא דרך להיפגש עם העולמות העליונים ועם הדיבור האלוהי. מובן? אז לא מדובר על דמיון של כל אחד. למשל, האומנים. כן, האם צריכה להיות אומנות מגויסת? יש איזה דיון עכשיו במרחב הציבורי, האם חייבים לפרנס ולסבסד כל תואבה? כן? לכאורה, הטענה היום נשמעת במרחב הציבורי, שדווקא אם זה תואבה צריך לסבסד. אם זה נורמלי, למה לסבסד? אבל אם זה תואבה, אז כן. אז יש על זה ויכוח, אבל האמת היא שיש תמיד בעיה באומנות, האם אומנות צריכה להיות מגויסת? כן? אומנות מגויסת בערך כלל מפסיקה להיות אומנות. כי האומנות היא ביטוי למה שנמצא בפנימיות נפשו של האומן. אז אם אתה לא נותן לו לבטא, אז זה כבר לא יהיה אומן. תגיד לו, תעשה בדיוק ככה ולא אחרת. הוא לא יכול, הוא אומן. השאלה היא אחרת. מה יש בו? זאת אומרת, מה יש בי, זה לא קשור לאומנות. זה מה שקשור לפני שאני מתעסק באומנות. לכן אומר הרב, כל סופר צריך לפני שהוא תובל את העתו, פעם היו תובלים את העת, לפני שהוא תובל את העתו, קודם כל לחזור בתשובה. ואז מה שיצא לו, יצא לו דבר טהור. זה לא שנתנים למישהו שיש לו קלקול פנימי עמוק, אומרים לו תכתוב דברים תיאוריים. מסכן, אתה באמת הורס לו את הכישרון האומנותי. אבל אתה יכול להגיד לו, אל תתעסק באומנות לפני שאתה טהור. כן.
צריך לסבסד אומנים,
צריך לסבסד תהליכים של חזרה בתשובה של האומנים. אתה לא צריך להגיד לו מה לייצר. ברגע שהאדם הוא טוב ולא רע, אז הוא מייצר טוב ולא רע. פשוט מה? כן. אגב, ברור שאי אפשר גם לצנזר אומנות. אתה לא חייב לממן את זה. כן. נכון. היו הרבה אנשים קולקלים מאוד באישיותם ומעשיהם, ועשו יצירות נפלאות. וזאת משום שהייתה נקודה טהורה בתוכם שלא התקלקלה. ואותה הם ביטאו באומנות. סמך ח'. מישהו כתב בפייסבוק שכל זמן שהתפיסה הדומיננטית בציבור הדתי-לאומי תהיה זו של הרב שרקי, לא תהיה אומנות בציבור הדתי-לאומי. למה? הרב שרקי הוא חושב שהכלל זה העיקר והפרט זה איום. אז לכן לא יכולה להיות אומנות בתפיסת עולם כזאת. מלבד זה שזה לא בדיוק מה שאני אומר, אני לא חושב שהפרט מאיים, אבל זאת המחשבה שרק שמאלנות ואינדיבידואליזם יכולים לייצר אומנות. זה בערך מה שזה אומר. אם לא, זה לא אומנות. כלומר, כל מה שתייצר לא ברוח הזאת, הוא בהגדרה לא אומנות. כן. אבל זה מעניין, בכל זאת. לפחות זכיתי להיכנס לפייסבוק. כן. פייסוש. מה? כן, אבל זה לא קשור, זה לא קשור דווקא לתכנים. זה עניין של חינוך. כן. זה, איך פעם היו אומרים, בוודאי שיש סופרים ימניים. למשל, ישראל אלדד, ואלדד כבר אמרתי? כן. טוב. עמוד, רש, אבל זה לא, זה שיש חינוך אנטי-אומנותי בציבור הדתי-לאומי, זה אני מסכים. אבל זה לא אשמתי. אתה רוצה שמות, אני יכול להגיד לך, כן, מי אשם. כן.
טוב. האמנות וה...
וה?
והעיסוק
באופניות כתורה. לא הבנתי, אם זה נכון מה שאמרת, אז הדרבה, היו צריכים להיות פי חמש אומנים דתיים.
לא, מה שאני מתכוון זה שבעצם יש איזשהו מאוויים שצריכים, שרוצים לפרוץ החוצה, אבל הם יכולים לפרוץ בצורה של אומנות או דרך לימוד תורה.
אני מבין מה שאתה אומר. אתה אומר שלימוד התורה יש בו גם מרכיבים של דמיון. לא כל כך, הלימוד זה יותר שכלי, לא? מה עושים בבית המדרש? לומדים. בית המדרש מקום שכלי.
לא דווקא של הדמיון, אלא
התפילה למשל.
תקשורת.
אומנות התקשורת. תסביר את עצמך, אתה יודע שאני מדבר בקודי.
אני כותב שיר, כואב לי חברה שלי, אז באו בגלל שהוא לא יכול לספר את זה בצורה...
נו, אז מה?
הוא עושה זה משהו מיוחד, אבל אולי כשאתה עושה בתורה, אז אין לך את הצורך הזה.
אתה אומר שהתורה אם כן מחבה, מחבה צינורות בנפש. זה מה שאתה אומר. זאת אומרת שהאומנות, אז בעצם אני מבין, הנחת היסוד שלך שאומנות זה בא רק על הזבל שבא אדם, וכיוון שהתורה מיישרת את האדם ואין בו כל כך הרבה זבל, אז ממילא גם אין בו כל כך הרבה אומנות, זה מה שאמרת. כן, זה בגלל שאתה הולך היום על פי איזושהי אג'נדה טוטליטרית, שאומרת שרק זבל ייחשב לאומנות. זה מה שזה אומר. תחשוב, אני עושה אחד ועוד אחד ממה שאמרת. אמרת, מאחר והתורה מתקנת את האדם, אז אין באדם בעיות כל כך, כי האדם שעוסק בתורה הוא בנוי. כיוון שהוא בנוי, זה הורס את הכישרון האומנותי שלו, כי האומנות לא נועדה אלא לבטא את הצדדים הרעים של נפש האדם. זה מה שאמרת. לפחות זה מה שאני שמעתי, אולי לא שמעתי אותך נכון. אבל זה נכון מה שאתה אומר, זה לפי מה שמקובל היום בדיקטטורה התרבותית במדינת ישראל, זה אכן כך.
גם בית המדרש, בית המדרש לומדים את הכזרי, אם כבר לומדים
את הכזרי, אבל לא לומדים את הפיוטים של רבי יהודה הלוי, לומדים את מסילת ישרים, לא לומדים את המחזות של רב חיים. יש כן דחיקה מתוך עולם של בית המדרש? אתה צודק, אתה צודק. יש דחיקה בעולמו של בית המדרש של הכישרון האומנותי. אני רק טוען דבר אחד חשוב להגנתי, שזה לא אני אשם בזה. כן. בסדר? טוב. אם אתה רוצה שמות, אני יכול להגיד לך. טוב. פגישת הדמיון והשכל. פרק סמכת. דומה לפרק הקודם. אבל באופן שונה קצת. כאן דיברנו מה קודם למה. אבל יש גם מפגשים בין הדמיון לבין השכל. לפעמים מתחילים מהציור הדמיוני, והדברים הולכים עד השכל היותר טהור, ועוד הגבה למעלה יותר מהשכל ושורשיו, והאושר האלוהי מתמלא בכל החיים של כל שורש הנשמה באדם ובעולם. ולפעמים, ההתחלה באה מהופעה שכלית, או עוד עליונה ממנה, והיא מתפשטת הולכת על הציור הדמיוני, וענפיו ההרגשיים, הגופניים כולם. זה די דומה למה שקראנו מקודם. ולפעמים זה החידוש. שתי ההשפעות פוגשות זו את זו. בזרמן הקדוש. ואז האדם הוא סולם שמלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. כן, כתוב, ויחלום, והנה סולם. איפה הסולם? זהו, כן? והיה חלום. אם יש מישהו שחולם, אז יש סולם. כי החולם הוא הסולם בין שמיים לארץ. והיה חלום, והנה סולם. והנה מלאכי עולים, מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, בתוך החולם. כן? אז לפעמים שתי ההשפעות, פוגשות זו את זו, בזרמן הקדוש, ואז האדם הוא סולם שמלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. ונימי הנשמה, הנם הכינור, שהולכת הזרמים והובעתם, מנעימים עליהם נועם קולם, קול עז, חיקו ממתקים וכולו מחמדים. יש פסוק בספר מלכים, שבו מסופר על אלישע הנביא, שהוזמן לדבר בפני מלך ישראל, מלך יהודה ומלך אדום כאחד. שלושה מלכים נמצאים במדבר, במלחמה, מול מואב, כל הצבא כולו נמצא בסכנת נפשות, כי הם איבדו את הדרך, אין מים, הצבא הולך למות, ושלושת המלכים מזמינים את אלישע לדבר. ואלישע מתחיל לצעוק על מלך ישראל לפני כולם. הוא אומר לו, מה אתה יודע? אני אזכיר לו את תזנוני איזבל אמו. הוא אומר, ואם לא שיהושפט מלך יהודה היה פה, בכלל לא הייתי מסתכל עליך. ככה, לפני כולם, כל נכבדי המדינה. זה כעס גדול, יש לי אלישע. אחר כך, אבל הוא בסדר, אבל הבנו, אתה כועס, אבל מה יהיה עם הצבא? אתה מוכן לעשות משהו? אומר אלישע, ואתה קחו לי מנגן. אומרים חזל, כיוון שבא לידי כעס, איבד את כוח הנבואה. כן, כל הכועס, אם נביא הוא, נבואתו מסתלקת אמנו. ואתה קחו לי מנגן, כלומר תביאו לי קצת מוזיקה שאני ארגע, והיה כנגן המנגן, והייתה עליי רוח השם, או יד השם. יד השם, הייתה עליי יד השם. מה זה כנגן המנגן? יכול להיות זה כנגן הנבל, כנגן הכינור. אז הרב רבי דוב בר, המגיד מזריץ', הסביר מה זה כנגן המנגן. כשהכלי שבו המנגן משתמש, זה הוא עצמו. הוא מנגן במה? במנגן. מנגן המנגן. כמה דעת אמרת? אני גיטרה. אז זה, למה דיברנו על זה? כן, שאדם הוא סולם, שמלאכי האלוהים עולים ויורדים בו, ונימי הנשמה, הינם הכינור, אני כינור לכל שירייך. מי אמר את זה? רבי יהודה הלוי, כן? אני כינור לכל שירייך. אחר כך זה שימש את נעמי שמר, זכותה הגן עלינו. שולחת הזרמים, ובאתם עניים עליהם נועם קולם. כל עז, חיכו המתקים וכל המתקים. כתוב, עורה כבודי, עורה הנבל וכינור. כבודי, מי זה? זה הנשמה שלו. ומה יהיה הנשמה שלו? נבל וכינור. שלום לרב היקר. מאיכן ההוכחה שאומרים קול בקמץ קטן, ולא קל בקמץ גדול? תודה. שאלה זו שאלה נפלאה. כל כך יפה וכל כך עמוקה, שצער גדול יש לי, שאינני יכול לענות עליה כעת, משום שהיא מחוץ לנושא הנלמד. כיוון שהיא מחוץ לנושא הנלמד, אנחנו מנועים מלחרוג מהכללים שהצבנו לעצמנו בלימוד. ואחד מהם הוא שאנחנו לא מדברים על נושא שהוא לא נושא השיעור, וגם אם זה נושא שהוזכר, אבל רק באופן משיק, אין אנחנו לומדים מן הנושא המשיק, אלא מה שנוגע לעניין הנלמד. כי אם לא, אנחנו נבזז הרבה זמן. ועל מנת שהזמן לא יכלה על דברים צדדיים, אנחנו לא נוכל להיענות לבקשתך הנפלאה, שאני אענה על השאלה מאיכן ההוכחה שאומרים קל, קול בקמץ קטן ולא קל בקמץ גדול. תודה. ולכן, אז תסלח לי, כן, פשוט זה עניין של זמן שאנחנו לא רוצים לבזבז, אני לא אוכל להתייחס כעת לשאלתך החשובה. טוב. וכהמשך לשאלה הקודמת, אם הרב קוק אומר שרוב האנשים דמיונותיהם שו, אז למי הרב כתב את ספריו בנושאים אלו, אם לא בשביל אנשים פשוטים כמונו? תודה רבה. קודם כל, אינני יודע אם אתה אדם פשוט כל כך. ב', הרב קוק כתב, ודאי לאנשים שהם במדרגה שלו, או להסביר לך, אם אתה אדם פשוט, למה אתה צריך להגיע כשתהיה אדם נעלה. כי הרי אין מניע מהאדם הפשוט להפוך לאדם נעלה. סמך תת. התנוצצות הדמיון והשכל. הכותרות זה של האורך. אם כי בחלק גדול של הספר, הרב קוק ראה את העבודה של האורך. היה פעם לגבי קשב הייחודים, החלק הנקרא קשב הייחודים, אז הייתה בעיה איך לקרוא לזה. היו כל מיני הצעות. דוקטור זיידל הציע קשר הייחודים. והרב חרלאפ הציע פלאות הייחודים, או ייחודים סתם. והנזיר אמר קשב הייחודים. והוא במיוחד רצה, כי זה תואם את שיטתו על ההיגיון העברי השמעי. אז התווכחו. בסוף הרב הנזיר היה לו חיזיון, והוא ראה את הרב קוק בהקיץ, אחרי מותו, שאומר לו קשב הייחודים. וככה הוא הכריע. מעניין. על פי מה נכתב הספר הזה, מה? זה כיף לנצח ביוכוח, אבל הבעיה, מה היה קורה אם לאחרים גם כן היה איזה גילוי. אתה יודע, רב שלמה זלמן נוירבך אומר שכל צדיק קיבל אות מהשמיים שאומר לו שהשיטה שלו היא הנכונה. חיזיון? איפה אתה רואה את המילה חיזיון פה? התגלות. התגלות. כמו נבואה. כן, זה הרב זלמן, רב שלמה זלמן נוירבך הוסיף שהבעיה שהוא לא יודע, הצדיק שהתגלה לו, ששיטתו היא נכונה, שגם הצדיק השני קיבל כזה אות. טוב, אבל זה אופייני לרב שלמה זלמן לדבר ככה. גם. פעם שאלו את הרב שלמה זלמן נוירבך, אחרי מלחמת ששת הימים, האם לא הגיע הזמן לבנות את בית המקדש? אז הוא ענה שיש יש מספיק מחלוקות שדי בהן כדי להחריב מקדש בנוי. כן. טוב. התנוצצות הדמיון והשכל. כשהקדושה מתגברת, מתחלת תנועה אדירה בשני העולמות הגדולים, שאין חקר לגודלם, עיזוזם ועוד תפארתם, עולם השכל ועולם הדמיון. כן, כלומר, יש דברים חדשים, יש קדושה בעולם. הקדושה, יש לה צינורות, היא מופיעה דרך השכל ודרך הדמיון. השכל מלא הצחצחות העליונות, שאין קץ לבירורם ואין תכלית לזוהר פליאתם. והדמיון, האספקלריה שאינה מהירה, מלאה הדר, תבנית כל צורה מפוארה, כל חזון לב מרומם ומתעלה. צחצחות, כוונה, השגות, זקות, משון צח. צח, כלומר שללא רבב, ללא תשטוש. זה השכל עוסק בצחצחות העליונות. שאין קץ לבירורם ואין תכלית לזוהר פליאתם. כמובן גבול. והדמיון, לעומת זה, שהוא האספקלריה שאינה מהירה. כן, הגמרא מדברת על זה שיש שני סוגי האספקלריה. האספקלריה המהירה, שבה ראה משה רבנו, ולפי הזוהר גם יעקב אבינו. ויש האספקלריה של שאר הנביאים, האספקלריה דלה נהרה, שאיננה מהירה. המלאה הדר. כן, שימו למה זה הדר, דיברנו על זה באחד השיעורים הקודמים. זה האסתטיקה החיצונית. ההדר היא הסימן לכך שהגענו אל קץ הגילוי, כמו שמצאנו למשל בתפילת ברכת גאל ישראל, שמתחילה באמת ויציב. מה פירוש המילה יציב? אמת בארמית. אז אם זה גם אמת, זה גם אמת. זה לא רק אמת, זה גם יציב. אבל אם זה יציב, זה גם נכון. כי נכון, זה אמת. וכולי. עד שבסוף, כל אופני האמת מגיעים מדע יפה ויפה. אם זה אמת, זה חייב להיות יפה. אז זה ההדר, מה שהרב כאן מכנה. אז אומר כאן הרב, והדמיון, האספקלריה שאינה מהירה, המלאה הדר, תבנית כל צורה מפוארה, כל חזון לב מרומם ומתעלה. השכל ממעל ישלח את קוויו, כלומר, הקרנה. קווים, הכוונה קרניים. אין, השכל ממעל ישלח את קוויו. שהם יאירו ויחממו את הדמיון מתחת. והדמיון ממקומו ישלח מלמטה למעלה את קרני הודו. ותמיד קרן בקו ייפגש, וקו בקרן יתנוצץ. כן, מה שבא מלמטה הרב קורא קרניים, מה שבא מלמעלה הרב קורא קווים. אבל לא משנה איך נקרא לזה, אפשר לקרוא לזה גלים, גל בגל נפגש. והמון יצורים לאין תכלית. מלאי חיים ופליאת רצון וחוכמה רבתי, עפים וטסים על פני הרקיע, מבדיל בין עולמי עד אלו, בין השכל והדמיון, ששניהם מלאי אור וחיים מתנים, אדירי אומץ וגבורת רם, חסיני אהבה ועדנת עולמים, חסיני מרץ מתנשאים ברום עולם, בהדרת קדושה ויפעת פאר אור אל חי העולמים. זה כמעט כמו פיוט של קדושה. ובכן, לך תעלי קדושה, יש סגנון הזה פה, דברי הרב. אולי נסביר קצת יותר ברחבה. יש שני סוגי מלאכים, שכל אחד יש לו מה לומר. שרפים ואופנים. השרפים אומרים קדוש, קדוש, קדוש. האופנים שומעים את זה לעומתם, אומרים ברוך, יהוד השם במקומו. מתחילים לריב, לכאורה, נכון? לא, אבל נותנים רשות זה לזה. הם כאלה אוהבים, הם מבינים שהם מבינים באופן חלקי. השרף אומר, אני יודע רק להגיד קדוש. האופן אומר, אני יודע רק להגיד ברוך. ליושב תהילות, לרוכב ערבות. קדוש וברוך. כן, מי זה? זה עם ישראל. עם ישראל מסוגל להגיד גם קדוש וגם ברוך. לכן אנחנו מכנים את הבורא בשם הקדוש ברוך. הוא. כלומר, הוא בעצמו הקדוש ועצמו הברוך. הכבוד, ברוך כבוד השם במקומו, אנחנו משיגים את זה יותר דרך הדמיון מאשר דרך השכל, וקדוש, קדוש, קדוש, אנחנו משיגים את זה יותר דרך השכל מאשר דרך הדמיון. אבל הסינתזה, המפגש בין שתי ההכרות, זה יוצר יצירה הכרתית חדשה. אז זה מה שאומר כאן הרב. והמון יצורים להן תכלית מלאי חיים ופליאת רצון וחוכמה רבתי, עפים וטסים על פני הרקיע המבדיל בין עולמי עד אלו. ברור, המוטיבים לקוחים פה ממעשה בראשית, כן? שבעוף יעופף על הארץ, על פני רקיע השמיים. אז מה זה הרקיע? זה מה שמבדיל. יצורים, הכוונה יצירות. יצורים זה יצירות. כמו שאדם על ידי מצוות מייצר מלאכים, גם על ידי הכרות שלו מייצר מלאכים. עופות כאלה. כי הקדוש זה מה שמבדיל. כלומר, הקדוש הוא מלמד את השלילה. והשלילה זה עבודתו של השכל. שלילת תארי האלוהות, למשל. כן? כשאדם משיג מה? השגות נשמתיות. טוב, זה כשהוא זוכה. וההשגות הנשמתיות האלה חודרות את השכל ואת הדמיון שלו. זה לא. נכון. כלומר, מרוב שהשיג... כן. נכון, אבל זה בגלל, מרוב הכרה, הרי אין אדם שאין לו קירון פנים. בפנים של האדם יש הקרנה. אלא שאצל משה זה עלה למצב כזה שכל גופו היה במדרגת הפנים. ולכן בפנים היה יותר קירון. כן. היה שיש הגדרות מה זה קדושה. ככל שאדם יותר... יש ספר משל שנקרא מסילת ישרים, ששם יש ביאור מה זה להיות קדוש. עושים את כל מה שכתוב שם, בסוף נהיים קדושים. מתגברת.
זה מראה שיש קדושה עוד יותר.
נכון, נכון. מתגברת, כלומר שהיא הופכת להיות מעיין עצמי באדם. לא שהאדם נפגש עם הקדושה וזה מקדש אותו, אלא כבר הוא המקור של הקדושה. השרפים הם להתווכס, והאופנים הם חסידים, פחות או יותר. כן, אדירי אומץ וגבורת רם, חסיני אהבה ועדנת עולמים, חסיני מרץ, מתנסים ברום עולם בהדרת קדושה ויפעת פאר, אור, אל, חי העולמים. טוב, עד כאן להיום, שלום.